בשנה.
עניינה של פרשתנו הוא גמר תהליך קבלת חירותנו. אז יצאנו ממצרים, אבל עדיין, זאת אומרת, מה חסר? למה היה צריך לקרוע את ים סוף? למה ים סוף נקרא?
כדי
שנעבור, אבל היה אפשר.
היה דרך אחרת?
כן.
להקפיץ אותם.
לא, לא להקפיץ. יש לכם את הציור איך נראית ארץ ישראל ממצרים, נכון?
תלכו שם על הציר, לא?
אם הולכים מקביל לים, ממצרים מקביל לים, אז אין שם מים, אפשר פשוט לעבור. ים סוף, הוא מסתיים. אמנם עשו את תעלת סואץ, אבל זה תעלה חדשה.
לא, רצו לעשות מידה כנגד מידה, להגביר אותם.
נורז את הניסים של הקדוש ברוך הוא.
תזכור התשובות שלכם יפות. אומר פה הרב, זה חלק מתהליך החירות שלנו. כדי לצאת לחירות, לא מספיק רק לצאת ממצרים, אלא צריך גם להוציא את מצרים מאיתנו. אוקיי? אדם יהודי היה עם גויה. אני מתחתן איתה. אומרים לו, לא, זה לא טוב, מתחתן עם גויה, התבוללו, זה אסור. טוב, נפרד ממנו. כל הכבוד. אבל זה לא נגמר הסיפור, למה? כל הזמן חושב עליה. עכשיו, תהליך הבא, זה צריך להתחיל להוציא לו אותה מהראש. אז יצאנו ממצרים, יופי, אבל עכשיו צריך להוציא את מצרים מאיתנו. אנחנו ספוגים. במצריות, בעבדות למצרים. אז אנחנו, הפרשה שלנו, למרות שכבר יצאנו ממצרים, עכשיו צריך את קריאת ים סוף, וקריאת ים סוף זה חלק מהיציאה לחירות. אז המהר"ל מסביר מה זה קריאת ים סוף. מה הנקודה של קריאת ים סוף? אז המהר"ל אומר, הדבר הכי חומרי בעולם, מה זה?
ים.
מים. Okay. מים זה הדבר הכי חומרי, למרות שזה לא נראה. הוא נראה, אדמה זה יותר חומרי, אבל מים זה הדבר הכי חומרי. למה? כי יש לנו שני מושגים בעולם הקבלי, אומר המהר"ל, חומר וצורה. בסדר? חומר וצורה. מה זה צורה? צורה זה הכלי, וחומר זה התוכן. וכל דבר יש לו את, יש את החומר גלם עצמו, ואחר כך את התכונות שלו באיזה צורה הוא וכו'. אתה לא יכול להגיד על החומר אם הוא טוב או רע. זאת אומרת, גילוי פצצת האטום, זה שאפשר להפריד את האטום, זה טוב או רע? תלוי למה. אם אתה משתמש בזה לקורים גרעיניים, כמו ביפן, שיש שם מאות קורים גרעיניים, ככה הם מייצרים חשמל, אז זה טוב. למה זה טוב? זה גם נותן אנרגיה, וזה גם אנרגיה ירוקה. היא לא מזהמת. פשוט מפרידים את האטום, וזה יוצר הרבה אנרגיה. נחמד, לא תופס הרבה מקום, כמו כל הטורבינות, בלגנים, קורים אטומים. אבל אם אתה הורג בזה בני אדם, אז זה רע. אז אטום זה החומר. הצורה זה למה אתה משתמש בו. לקור חשמלי או לפצצות. כל דבר יש לו חומר וצורה. הדבר שהוא הכי חומרי ואין לו שום, אתה לא יכול להגיד עליו שהוא טוב או רע, זה מים. אין לו שום תפיסה במציאות כשלעצמו. זאת אומרת, אם נשאל מים, מה הצורה שלהם? מים הם עומדים, הם שטוחים.
הם מתנקבים בכל כלי שהם ישים אותם.
הם כלום. לא, אם תשים אותם בבקבוק צר, אז הם מיוצרים.
אין לו צורה.
אין לו בכלל צורה. הם לגמרי מתבטלים לצורה שאתה שם אותו בהם. אז המים זה הדבר הכי חומרי. הוא שפוט לגמרי למציאות. עכשיו, ולכן, מים זה הדבר הכי חומרי. מתי אדם יוצא לחירות בעצם? כשהוא לא חומרי. הוא בעצם, יש לו צורה, יש לו כבר דעה. כשהוא נכנס לישיבה, אומרים לו, מה אתה אומר? על הנושאים האלה והאלה. לא יודע, לא משנה לי. ככל שהוא לומד יותר בישיבה, פתאום הוא מתחיל להיות בעל דעה. להיות עקרוני, לא, זה ככה, זה ככה. הוא מתחיל להביע עמדה על דברים. פתאום אכפת לו שיש מגדר, אין מגדר, מערכת המשפט, לא מערכת המשפט. מתחיל להיות לו מעניין בחיים. זה נקרא שהוא לובש צורה. הוא מתחיל להביע עמדה על דברים. אז אדם שהוא עבד, הוא נמשל למים. הכוונה, אין לו שום צורה. אומרים לו, ככה פסד? ככה פסד, מה זה משנה?
זורם.
זורם, כן, כמו מים, זורמים. חללים שבת, חללים שבת, מה זה משנה? מתי עובדים, שבת, לא שבת, שום הבדל. התחתן בגיל 20, בגיל 40, לא משנה, אין מדדים לשום דבר. אז זה מה שבא. זה אדם החומרי, אין לו גבולות. לעומת זאת, האדם החירותי זה אדם שיש לו כבר צורה. יש לו עמדה במציאות, מה צריך להיות. כשעם ישראל יוצא ממצרים, הוא עם מאוד חומרי. כי מי הוא האדם הכי חומרי? מי הוא האדם שאין לו צורה? שאין לו דעה? איך אנחנו קוראים לו במילים אחרות? עבד, יפה. הוא לא מחליט שום דבר, אין לו שום דעה. הכל יגידו לו, מתי הוא יקום, מתי הוא הולך לשם, הוא בצבא, נכון? חדר. מתי הוא הולך לשירותים, מתי הוא יקום, מתי יחזור הביתה, מתי...
ראש שקל. ראש שקל.
כן, אבל זה השיבוד הכי גדול. אין לך דעה מעצמך. אבל אנחנו אומרים שהשיבוד הזה זה דבר מאוד מרומם. עבד לעם השם, אבל זה עבד. אז עבד הוא אדם שאין לו דעה. הוא לא מחליט בעצמו. אדם ישראל יצא ממצרים, מבית עבדים, הוא עבד. כדי שעם ישראל יתרומם למדרגת חירות, אז הוא צריך להיות בעל צורה. אז מה שמסמל את זה, זה המים. ברגע שמגיעים לים, והקדוש ברוך הוא חוצה את הים, אומר המהר"ל, זה בעצם התגברות של הצורה על החומר. כי החומר כשלעצמו, הוא היה צריך להמשיך לזרום. המים הם לא נבקעים, אין דבר כזה. המים הם מתאחדים, להתאחד אחד עם השני. והקדוש ברוך הוא אומר להם, תיבקעו. אז זה ניצחון החירות על החומר. זה קריאת ים סוף. לכן חז"ל אומרים שלא רק הים נבקע, אלא כל מימות שבעולם נבקעו. נכון? גם אדם יחזיק כוס, פתאום המים נבקעו לשניים. לומר לך, יציאת עם ישראל ממצרים זה בעצם יצירת הצורה בעולם. עכשיו יש צורה לעולם. עד עכשיו העולם היה חומרי. והוא היה משעובד לטבע. עכשיו יצא העם לאוויר העולם שהוא בא לתוכן לתת את דעתו ומגמתו בעולם. מה המגמות ומה האידיאלים שלנו בעולם. זה יציאת מצרים. נוצרה הצורה בעולם. לכן, קריאת ים סוף זה לא רק בדיעבד, רודפו אחרינו אין לנו זה, אלא זה היה המטרה, לבקוע את הים. פעם שנייה שנבקע הים, זה היה...
בירדן.
מה ההבדל בין הירדן לים סוף?
ששם המים עמדו.
כן. מה הכוונה עמדו? איפה הם עמדו?
בגובה.
בגובה. רק בצד אחד. מה עם הצד השני?
המשך לזרום.
המשך לזרום ל...
כנרת.
כנרת. מאיפה חוזר מהירדן? אה? ירדן מגיע לכנרת, אה? כן, השאלה איזה ירדן? אה. נו, מה, אתם לא מטיילים? לא רואים מפות? הירדן הוא באמת מתחיל מהירמוך, ונחל דן וחצבני, ואז הוא נשפך לכנרת. זה נקרא הירדן ההררי. ירדן, שהתורה מדברת עליו, שמופיע בגמרא, שצריכים בירדן וכו', זה הירדן מים כנרת עד ים המלח.
ירדן ההררי?
ירדן ההררי זה צפונית לכנרת. ויש את הירדן הרגיל, בין הכנרת לים המלח. נחל, ירדן הוא הנחל הכי ארוך במדינה. מאוד, גם ארוך מאוד וגם מאוד מפותח.
נמצא גם בגבול ישראל-ירדן.
כן. ולכן גם לא אי אפשר להגיע אליו אולי נחל נער הירדן כי הוא על הגבול בעצם
שהגבול על המים ממש
כן, לפני, כאילו הם לא יכולים וגם אנחנו לא יכולים אבל חוץ מי שפך הכנרת. בהתחלה זה מה שנקרא ירדנית. וארם נהריים. וגם איפה שנשפך הירדן לים המלח, זה גם אפשר להגיע לשם. וגם יש מקום שנקרא קסר אל יעוד. זה מקום שהמסורת אומרת ששם בני ישראל חצו את הירדן. אז משם אפשר להגיע עד הירדן עצמו. עם האוטובוס, אפשר עם הרכב, אפשר להגיע עד הירדן עצמו, לראות איפה עם ישראל חצה את הירדן, מירדן, הירדן המזרחי, לירדן המערבי. מקום חשוב, לא? לכן, פעם אחת שנסענו לצפון לטיול שנתי,
בישיבה,
נכנסנו שם. נכנסנו לשם, מספרנו את הסיפור של חציית הירדן. ושם אתה עומד, רואה את הירדן, שהוא, לצערנו היום, הוא מאוד דליל. לא היה צריך לעשות נס כדי לחצות אותו. יש בו קצת מים. ואתה רואה את החייל הירדני מהצד השני, במרחק של כמה מטרים. ומי שמאייש בעיקר את המקום הזה, לצערנו היום, זה הנוצרים. יש שם כמה כנסיות, ששם הם טובלים, הנוצרים. אבל עם ישראל מקובל ששם הוא חצה את הירדן. קסר אל יעוד.
מה קורה של השם?
קסר. אל יעוד, אתה יודע מה זה יעוד? של היהודים. קצר, מה זה קצר? לא יודע. אתר או משהו. נבדוק. אז גם כשעם ישראל מגיע לארץ, גם אז אנחנו לובשים צורה חדשה של יהודים בארץ ישראל. לא מספיק רק עם, אלא עם בארצו. ולכן גם שם מתבטא הדבר בקריאת הים. כדי להראות שהצורה שולטת על החום. בסדר, הבנתם את המושגים עכשיו? חומר וצורה. בסדר? חומר וצורה. זה קצת מערל מפרק. אז אנחנו בחמש. שפע נפלא בפרשת שירה. באופן כללי, עניינה של פרשתנו, גמר תהליך קבלת חירותנו, שכלולה מתגלה במתן תורה. ששכלולה מתגלה במתן תורה. תחילת ההכנה לתורה היא השבת. אנו נוחזים בתורה דרך כל מיני דינים והלכות שבת. אל יצא איש ממקומו ביום השביעי. דורשים אל יצא, גם אל יוציא. זה אסור להוציא מרשות לרשות. את אשר תופות, איפה? זה המצוות הראשונות שקיבלנו על הלכות שבת עוד לפני מתן תורה. ולגבי המן, את אשר תופו, איפה? ואת אשר בשלו בשלו, ואסור ביום שבת לבשל. אז שבת שקולה כנגד כל התורה כולה. ישראל, אורייתא ושבת, חדו. כל עניין התורה מרוכז בצורה תמציתית בשבת. לכן גם אנחנו רואים התייחסות מיוחדת של חז"ל למצוות שבת. מה שאין במצוות אחרות. כי לפעמים שואלים, למה אתם מתעקשים על השבת יותר מעבירות אחרות? אל תלך לעסק שמחלל שבת. לא אסור, אבל עדיף ללך לעסק שבת. אבל העסק ההוא מדבר לשון הרע. והעסק ההוא לובה בריבית. אז למה דווקא שבת? השבת זה לא עוד מצווה, זה מצווה מיוחדת שהיא שקולה כנגד כל התורה כולה. ולכן עוד לפני מתן תורה קיבלנו את המצוות של השבת, שזה מראה על השחרור של עם ישראל. השבת שקולה כנגד כל התורה כולה. ישראל, אורייתא ושבת, חד. כל עניין התורה מרוכז בצורה תמציתית בשבת. אם כן, החלק הראשון של פרשתנו עוסק בגמר תהליך ביטול העבדות והופעת החירות, ומזה נמשך חלק השני העוסק במעבר אל התורה דרך השבת. הפגישה עם השבת מתחילה בעניין המן. אז מה הנושא של הפרשה שלנו באופן כללי? לקנות יותר ויותר את החירות. החירות העצמית שלנו. אז מבחינה פיזית, יצאנו ממצרים. בסדר. זה לא מספיק כשיצאנו ממצרים. וכן, וככה הפרשה מתחילה, והיא בשלח. פרו את העם. לכאורה, כאילו עוד צד עונה על השאלה, הפרשה שלנו מיותרת. כי למה ישראל יצא ממצרים? מה הם אמרו להם? מה המטרה הייתה? המטרה הייתה לצאת ממצרים כדי... ככה הם אמרו לפרו.
לעבוד את השם.
אחד נסבכה להשם אלוהינו, דרך שלושת ימים נלך, נסבכה להשם אלוהינו. אז משה רבנו שיקר לפרו. הוא אומר לו רק דרך שלושת ימים נלך ונסבכה להשם אלוהינו, ומה אחר כך? זה אבן עזרא אומר, הוא לא שיקר, הוא לא אמר שנחזור. הוא אומר, דרך שלושת ימים נלך, שמה אחר כך נמשיך ללכת. לא שאל אותה.
לפי אורח חיים זה גם מה שגרם לפרעה לרדוף אחריו.
או, אבל ככה גם הר"ן מסביר, שדווקא הוא אמר דרך שלושת ימים נלך כדי שירדפו אחריהם ויתבע בהם. אבל ברור שהמטרה לצאת ממצרים זה היה לה כדי להגיע לארץ ישראל. אז מה היינו צופים שיהיה? עם ישראל יוצא ממצרים, והפרק הבא מתחיל בארץ ישראל. מה תגידו, יש דרך ללכת לארץ ישראל? כמה זמן היה לוקח להגיע לארץ ישראל?
יום.
כמה זמן?
שלושה ימים.
שלושה ימים. היה לוקח להגיע לארץ ישראל. זה לא דבר שצריך להתעסק איתו עכשיו, הדרך, זה מיותר. ושם, נכנסים לארץ ישראל ומתחילים לתרגם וכו'. מה תגידו, מתן תורה? בסדר, גם את זה אפשר לקבל בארץ. גם חלק. אז, אבל פה הפרשה היא מתחילה פתאום בעניינים אחרים שהם עסוקים בדרך. וזה צריך להבין למה. כי ויהי בשלח פרעה את העם, זאת אומרת, על מה הפרשה הולכת לשים דגש? על הזמן הזה, מי שפרעה שולח את העם, זה לא איזה זמן שצריך להעביר אותו, ואנחנו רוצים להגיע לארץ, לא, עכשיו יש פה נושא בפני עצמו. מה הנושא בפני עצמו? אנחנו רוצים לשחרר את עם ישראל. לא פיזית כי הם השתחררו, אלא עכשיו נפשית, מכל התרבות המצרית הזאת. עם ישראל עכשיו צריך להיות חירותי. איך עושים את זה? והרבה דברים. אחד מהם זה קריאת ים סוף, אחד מהם זה השבת. זאת אומרת שצריכים לקבל את התורה. אז מתן תורה, מה תפקידו? מה תפקיד מתן תורה? לעשות את עם ישראל חירותיים. התורה היא בשביל ישראל, ולא ישראל בשביל התורה. ואין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. זה החירות האמיתית שלנו. התורה הופכת אותנו לחירותיים. ולכן ניתנה לנו תורה ביציאת מצרים. כי זה חלק מהתהליך, כמו שהשתחררנו ממצרים, כך גם אנחנו מקבלים את התורה. כל זה, זה תהליכים של השתחררות מהחומר הזה. גם בר מצווה זה חלק מתהליך כזה שאדם מקבל את התורה בגיל בר מצווה, מקבל עליו עול מצוות, זה לא לפני כן, כי הוא קודם כל צריך להשתחרר מהכבלים של החומר. כשאדם ילד אז הוא משובד לחומר. רק אדם מבוגר, אבל כשהוא מבוגר יש לו כלים, יש לו יכולת לבחור אחרת. אבל כל עוד הוא ילד, אין לו יכולת. בעיקרון, הוא שבוי בחומר, איוולת קשורה בלב נער. איך אנחנו יודעים שאין לו יכולת? הוא לא נענש על זה. אם היה לו יכולת, אז הוא היה גם צריך לתת את הדין על מעשיו. כיוון שהוא שבוי בחומר, אז הוא גם לא יענש על זה. זאת אומרת, השלבים, גם באדם הפרטי וגם בכלל, זה קודם כל לבנות את החירות, ואחר כך להכיל בזה את הקדושה. אז זה המטרה של הפרשה שלנו. עם ישראל ממשיך לצאת לחירות, זה בשלח. בסיום הפרשה, לא, איפה הגענו? ביום השישי, ובסוף מתגלה את יסוד הדבר.
כל עניין התורה.
הוא אשר דיבר השם, שבת שבתון, קודש להשם. זה סיום הפרשה, ועבר המלך וילחם עם ישראל. שהוא הבירור היסודי של עניין ישראל מצד אופקו. אז גם המלך, כשהוא בא להילחם בסוף הפרשה, כל המטרה שלו זה לברר מי זה המלך, מי זה עם ישראל. איך זה מברר מי זה עם ישראל? תאמר לי מי האויב שלך, אני אומר לך מי אתה. כמו שראינו בספר הכוזרי, שהוא המלך, הוא רוצה לברר שהמעשים רצויים, יש מעשים רצויים, אז בהתחלה הוא מסביר לו על המעשים שהם רצויים, שצריך דווקא את רצון השם, אחר כך הוא מסביר לו את זה על צד ההפך, מחטא העגל. מזה שעם ישראל נהנה של חטא העגל, ששם הייתה הבעיה, לא שהם לא עבדו את השם, אלא שהם עשו מעשים על פי דעתם, אז הוא השתכנע סופית שצריך מעשים רצויים. זאת אומרת, הוא השתכנע על צד השלילה. אותו דבר גם פה. אנחנו עסוקים במי זה עם ישראל, אז דרך זה שצריך לשמור שבת, בסוף הפרשה זה מי נלחם נגדנו, שזה המלאק. ואז אנחנו יותר מתברר לנו מי אנחנו. כמו שהחברותא שלך מקשה עליך בגמרא, אתה אומר את זה משהו, מקשה עליך. הקושיות שלו, מה הן גורמות לך?
להתחדד.
להתחדד, להיות יותר להעמיק, ועוד יותר להיות דבק בדעה שלך. נכון? בזכות הקושיות. זה המלאק. כל האוצר והשפע הגדול הזה, של דבר השם, מרוכז בפרשה שלנו. הנקראת, פרשת שירה מאז ועד הנה. כל העניינים שבה הם עניין אחד המרוכז סביב השירה. בשום פרשה אחרת לא נמצא ריכוז וכלילת הכל כבפרשתיה. שפע האלוהי הנפלא הזה מתחיל בשלח פרו את העם, בביור הסדר האלוהי של הדבר, ממשיך בקריאת ים סוף, ומסתיים בביור מה זה עם ישראל מול המלאק. כל הגלגל הזה של התגלות האלוקית, בביטול העבדות וקיום החירות, והכנה למעמד הר סיני, שפרשה הבאה, מרוכז סובב ונאחז בשירת קריאת ים סוף. אז זה שקוראים לפרשה, פרשת שירה, זה לא בגלל שלקחו נושא אחד מהפרשה, שזה קריאת ים סוף, ואמרו, נקרא לזה פרשת שירה. ויש עוד עניינים. הוא אומר, שפרשת שירה זה כולל את כל העניינים של הפרשה. הכל מתנקז בשירה. ונסביר, נראה לי מה זה שירה בהמשך. לא. אבל בעולת ראייה, בפירוש של התפילה, הרי אנחנו אומרים בהודו להשם, קירו בשמו, שירו לו, זמרו לו, שיחו בכל נפלאות העם. שירו לו, זמרו לו, שיחו בכל נפלאות העם. הרב מסביר מה ההבדל בין שירה, זמרה ושיחה. מה, לא חשבתם לזה? הרב אומר שזה מדרגות. שירו לו, זמרו לו. שירה היא המצב הרוחני העליון. לעומת הזמרה שהיא יותר נמוכה במדרגה. השירה היא המצב המחשבי היותר גדול, האדירות היותר גדולה, ושירה זו של שבת שירה שייכת להופעת הגדולות של ישראל ואורייתא. אז שירה זה הופעה נשמתית מאוד מאוד גבוהה, שבפרשה שלנו היא מבטאת את החירות של עם ישראל. מי זה עם ישראל? בכל הפרשה ולא רק בקריאת ים סוף. אז יש מנהגים, נכון? מה נוהגים המרוקאים, רבי דוד, לעשות בשבת שירה?
נוסיף את הפסוקים.
יוסיפו פה בשבת.
בעזרת השם.
בדקת את זה, כבר תיאמת עמדות עם הרב אמיר, שזה לא הפסק ולא יגידו,
ודאי, ודאי.
עשית כבר את זה? או עוד לא?
עשינו את זה שנה
שעברה.
לפני זה שיר? כן.
עשינו את זה שנה שעברה.
חייב, נכון? השירה כשירה, תמור, שתזכים דפים, שיהיה להם?
משהו
לא
סידור, לא?
לכולם יש סידור.
נכפה
עליהם
דפים.
אתה תצלם, שיהיה להם?
רואים טוב.
שירה כשירת משה. שרים את כל השירות שהיו. החז"ל אומרים, 10 שירות היו. משירת משה עד שירת הגואל. אז ישיר משה את דברי השירה, שירה כשירת דבורה, שירה כשירת
שלמה.
וכו'. דוד, מזמורים עצמית, וכו'. מזמור יפה. אז כתוב במדרש שמעולם לא שרו שירה לקדוש ברוך הוא עד שבא משה ושר אז ישיר משה. מבקשים על זה, מה זאת אומרת מעולם? זה מלא שרו שירה לקדוש ברוך הוא. אפילו אדם הראשון שר מזמור שיר ליום השבת. אז מה זאת אומרת? כן, שרו שירות, אבל משה הוא הראשון ששר שירה כללית. הרבה אומרים מזמור לתודה על נס שירה להם וכו', ומודים לקדוש ברוך הוא ומשבחים. אבל זה פעם ראשונה שהיה הודעה על, על הצלחת הכלל. וזה המעלה. זה בדיוק העניין של הלל ביום עצמאות. זה אנשים, כולם מודים שצריך לשבח ולהודות על זה שהם ניצלו בתאונת דרכים ויעשו סביבות תודה. אבל אם עם ישראל, אופן כללי, ניצל, זה הם לא יגידו. ושירת הים זה שפח שלה הגדול שזה שירה כללית של כל עם ישראל. טוב, שש. ולא נחם אלוהים. באי בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים. כי קרוב הוא. זו נבואה שנצרכה לדורות. בה נפגשים בהנהגה האלוהית הפועלת במבוכה וסיבוכי הבריאה. ההנחיה האלוהית נקבעה כך בגלל חיסרון שבעם. מתגלה, כן, אז מה היה? אם הם היו הולכים דרך שלושת ימים, הם היו באמת נכנסים לארץ ישירות. דרך הולכים לכיוון הים, עד שמגיעים לפתחת רפיח, עזה, שם נכנסים לארץ. אבל הקדוש ברוך הוא לא רצה שהם יראו את הפלישתים, ישר הם מתחילים במלחמה, אז בגלל חולשת העם, הקדוש ברוך הוא התחיל לסובב אותם, לקח אותם דרך ים סוף. אז ההנחיה האלוהית נקבעה כך בגלל חיסרון שבעם. אז מה רואים מכאן? מתגלה העומק בסדר החינוך האלוהי בהתהלכות עם בני אדם. יש פה חידוש עצום. כי היינו חושבים שהקדוש ברוך הוא איך הוא מנהל את עולמו? ניקוב הדין טער. ככה צריך להיות, ככה. ואם יהיה עכשיו בעיות ואנשים לא יעמדו בזה, שלא יעמוד, שיפול. אומר הקדוש ברוך הוא לא. עם ישראל לא יעמוד בזה. לא נחם אלוהים דרך אצל אשתי מכי קרוב הוא, פן ינחם העם בירותו נחמה, ושם מצרימה, אז אני מתחשב. איך זה נקרא דבר כזה של התחשבות? אומר פה הרב צבי יהודה, חינוך. חינוך, מה זה חינוך בעצם? נגיד, המרצה באוניברסיטה, הוא מעביר לך את החומר, מעביר ל... סטודנטים את החומר, וזה לא מעניין אותו אם יש עכשיו מישהו שלא מבין, מתקשר. לא אמרתי, אחר כך אתם תשברו את הראש. אותו דבר, החינוך זה אחרת. חינוך זה מתייחסות לכל אחד ואחד, לראות במקום שהוא נמצא, ועל פי יכולתו להעביר לו את החומר. אז הקדוש ברוך הוא, מכיוון שהוא לא מרצה באוניברסיטה, כידוע, אלא הוא מחנך. למרות שיש את האמת האלוקית שאתם צריכים להיכנס לארץ, אבל בגלל חולשת העם, הקדוש ברוך הוא אומר, מראש, הוא רוצה להעביר אותם, היה צריך דרך ארץ פלישתים? לא, אבל העם חלש, אז אני מתחשב. חידוש. תורה זה מצד אחד אמת מוחלטת, מצד שני, איפה העם נמצא. ובפרשה שלנו אנחנו נפגשים, כאילו גם עם כביכול ההתלבטות של הקדוש ברוך הוא, דילמה או המחשבה הראשונית לעומת המחשבה הסופית. זה נקרא החינוך. מתגלה העומק בסדר החינוך האלוהי בהתהלכות עם בני אדם. עבד 60 ריבו איש למצרים, ממצרים לירושלים, אינה מבצע כל כך פשוט. נדרשת בגרות רוחנית כדי להבין שבשביל חירות כדאי לסבול. יחד עם זאת, יש לפעמים צורך להתחשב בחולשות בני אדם. אז מצד אחד צריך בגרות רוחנית. מה הבגרות הרוחנית? אז יש מלחמה, אז מה יש מלחמה? אתם צריכים להיכנס לארץ, תדעו לכם, יש מלחמות. זה מצד אחד. מצד שני, צריך להתחשב בחולשות של בני אדם. וגם זה משתלב במערכת התוכנית האלוקית. אז המערכת האלוקית זה לא רק אמת מוחלטת, אלא זה גם לראות איפה העם נמצא. הפוליטיקה האלוקית מתחשבת עם האפשרות שהעם יפחד ממלחמה והתחרט על יציאתו ממצרים. ונגד זה, אז הרב משתמש פה בפוליטיקה. מה זה פוליטיקה? מה הפירוש המילולי לפוליטיקה? זה מילה לועזית, לא? אולי הנהגת העם או משהו כזה. פוליטיקאי, הוא אף פעם לא הולך לפי האמת המוחלטת. הוא תמיד מתפתל כדי להשיג את, לרצות את כולם. לפנות את חאן אל-אחמר? לא, אבל יש לנו בעיות עם אמריקאים, אז אולי עוד חודש או משהו. צריך להתחשב בכל מיני גורמים. אמרו לרב צבי יהודה, מה? והגויים לא התחשב. בטח שצריך להתחשב, אנחנו חיים בפלנטה לבד. שאנחנו שובדים להרבה דברים. יכול להגיד לא להתחשב באמריקאים באופן גורף. אתה לא יכול למה, כי אתה גם תלוי בהם. אם אתה לא מתחשב בהם, אז גם לא יהיה לך מטוסי F-35i. שזה ייצור אמריקאי. והם המטוסים היחידים שיכולים להגיע לאיראן. לא שהם ייקחו לך אותם. הם פשוט מורידים את ה... לוחצים על האפליקציה שלהם, והמטוס מושבת. הוא בידיים שלהם. זה חלק מהעסקת מחר. שזה תלוי בהם בסופו של דבר. וכן עוד ועוד ועוד, החלטות באו וכו', שהם מסנגרים עליהם. אז צריך לדעת. ודאי שמבחינת האמת המוחלטת, לא להתחשב בהם. אבל אתה רואה שגם הקדוש ברוך הוא לא הולך לפי האמת המוחלטת. מרעם חלש, אז צריך בואו להסתובב קצת. לכן הוא קורא לזה פה פוליטיקה אלוקית. אז הפוליטיקה האלוקית מתחשבת עם האפשרות שהיה מפחד ממלחמה, והתחרט על יציאתו ממצרים. כנגד זה לא מופיעה כפייה ישר על ארץ ישראל, אלא סידור המסיבות בצורה כזו שיהיה מוסבר לאדם ולציבור. אין כאן שלילת בחירה, אלא סידור פוליטי אלוהי מתאים כדי לעכב את האב האמינה של שיבה למצרים. לא ייתכן שתהיה כזאת שיבה למצרים, זה ודאי לא ייתכן. לכן מופיע סידור אלוהי אנושי. אז יש פה דילמה. אם הוא ייקח אותם דרך ישירות לארץ ישראל, נרוויח, שהנה, מה שאנחנו רוצים להשיג, ארץ ישראל. מצד שני, יש חולשות, הם יכולים לחזור למצרים, מרוב פחד ולחזור למוכר ולטוב. מכיוון שזה לא בא בחשבון, לשוב למצרים, יותר מאשר לא בא בחשבון לא להיכנס לארץ ישראל עכשיו, אז אנחנו נתחיל להסתובב. מכל מיני סיבות. שבע, הגבלת הבחירה החופשית. מצד שני, וחיזקתי את לב פרעה, מה זה מצד שני למה? לעם ישראל הוא לא לקח את הבחירה החופשית לגמרי. זה לא שהוא מנע מהם באופן מוחלט לא להיכנס לארץ, זה היה דרך הסברים. אבל לפרעה הוא לקח את הבחירה החופשית. לפעמים ריבונו של עולם מתערב במחשבות בני אדם, ומתוך סידור ענייניו, סדר הבריאה הוא הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. ריבונו של עולם מוציא את הדבר מרשותו כביכול, יש מצבים מיוחדים העומדים ברומו של עולם, בהם ריבונו של עולם מתערב בבחירת האדם, כפי שכותב הרמב"ם בהלכות תשובה. ואז מתגלה שהוא בעל הבית על כל המחשבות ועל כל המעשים. אז השאלה מפורסמת, איך הקדוש ברוך הוא חיזק את לב פרעה, והרי כל הבריאה כולה בנויה על זה שיש בחירה חופשית. נכון, יש בחירה חופשית, לפעמים זה דברים כל כך עליונים שהקדוש ברוך הוא מתערב בהם. אמנם הקדוש ברוך הוא נתן לאדם חופש בחירה, כפי שהסגרנו לפני כן, לגבי ולא נחם אלוהים, אבל חופש זהו קניין מוגבל ועל גביו, גבוה מעל גבוה, שזה ביטוי, זה פסוק בקהלת, זה ביטוי לקדוש ברוך הוא גבוה מעל גבוה השם, קיימת ההנהגה האלוהית של המשגיח האלוהי. סידורים אלוהים מיוחדים מופיעים עבור בני ישראל עם קרובו. אז בחירה חופשית זה אחד מיסודות האמונה. שכל אדם יש לו בחירה חופשית לבחור בטוב או ברע. נכון, אבל יש יותר גבוה מזה. מה זה? אין בחירה חופשית. מה הבעיה? לפעמים הקדוש ברוך הוא מנהיג דברים בלי בחירה חופשית. לדוגמה, אדם אין לו בחירה חופשית אם לנשום או לא לנשום. אם להיוולד או לא להיוולד. אם למות או לא למות. אתה אומר, אני החלטתי לא למות. יופי שהחלטת. כן, על כוחה אתה נולד, ועל כוחה אתה מת, ועל כוחה אתה דין לחשבון. יש דברים שהם על כוחך. אז דברים גדולים הם בלי בחירה חופשית. אז רגע, מה, פרעה הוא גדול? שהקדוש ברוך הוא נתן לו עכשיו הנהגה מיוחדת של חוסר בחירה חופשית? לא. אז למה הוא זכה לזה? שוב, הוא לא הנושא, הנושא זה עם ישראל. כדי להוציא אותם ממצרים בצורה טובה, אז פרעה אין לו בחירה חופשית. זה מהלכים פועל. גם בהצבעת האום לתת מדינה לעם ישראל בארצו, אז לא היה פה בחירה חופשית למדינות, והם הצביעו בעד ישראל. כי מבחינה הגיונית, הם לא היו צריכים להצביע. רוסיה תצביע בעד מדינת ישראל. אף אחד לא מבין למה הצביעו בעד. הקדוש ברוך הוא לפעמים לוקח את הבחירה חופשית גם מהעמים. הם חשובים, לא הם חשובים, עם ישראל הוא חשוב. אז הקדוש ברוך הוא לפעמים מוביל דברים גם לא בבחירה חופשית. אז סידורים אלוהים מיוחדים מופיעים עבור בני ישראל עם קרובו, אנו עם אלוהי אברהם, שהיה קרובו של הקדוש ברוך הוא. כשהשם יתברך מחליט לעשות משפט נורא והיום בארץ, הוא אומר, המכסה אני מאברהם אשר אני עושה, אברהם אבינו הוא המחותן של הקדוש ברוך הוא, ואנו עם של מחותנים לקדוש ברוך הוא מאז ועד הנה לדור תורה. שמונה, פוליטיקה אלוקית. התבעת בתרמית רגלי בת ענמית. אז זה פיוט של אשכנזים. התבעת בתרמית, התבעת בתרמית, שזה נראה לי סוג של בוץ כזה, את הרגליים של המצרים. ענמית, למה הם קוראים ככה? לא יודע. ומצרים, ומצרים ילד את לודים ואת ענמים. אז הכינו למצרים. כדברי רבי יהודה הלוי בשיריו, 44, פיוט יום ליבשה נהפכו מצולים. זה לא של אשכנזים. רבי יהודה הלוי. ריבונו של עולם, התבעת בתרמית, ברמייה, את המצרים, על ידי שהביא אותם לכך שיכנסו בתוך ים סוף. אז עבדת עלינו, נכון, עבדתי עליכם ברמאות, והם חשבו שהם יצליחו להשיג, והם תבואו. בסוף אורות מופיע מספר פעמים העניין של הפוליטיקה האלוקית, כשם שבפוליטיקה האנושית יש מציאות של תרמית. כך הוא בפוליטיקה האלוקית, וחיזקתי את לב פרעה ורדף אחריהם. ומתוך כך מתגלה הפלא הגדול והנשגב של קריאת ים סוף. כל העולם כולו מורכב משני חלקים השייכים למעשה בראשית מההתחלה. ים ויבשה שהם יסוד הבריאה. אמנם ריבונו של עולם הוא בעל הבית על העליונים והתחתונים, ובקריאת ים סוף הוא הפך את הים ליבשה. וכמו כן הוא נכנס לתוך מחשבות בני אדם, אף על פי שאין זה השטח שלו באופן רגיל, שכן הכל בידי שמיים חוץ מירת שמיים. אז מה זה שהוא נכנס למחשבות בני אדם? איפה הוא עשה את זה? איפה הוא נכנס למחשבות בני אדם?
פרעה.
חיזקתי את לב פרעה. אז כמו שלא קשה לנו, איך זה שהקדוש ברוך הוא הפך את הים ליבשה? נכון? שזה הפך מעשה בראשית, ככה גם לא קשה לנו שהוא נכנס למחשבות בני אדם לחזק את ליבו. זה לא בכללים. יש כללים למשחק, נכון? בעולם הזה. מה הכללים? כל אדם יש לו בחירה חופשית. לבחור בטוב או ברע. בסדר. יש כללים ויש בעל הבית, שלפעמים הוא מעבר לכללים. אף על פי שאין זה השטח שלו באופן רגיל, שהרי הכל בידי שמיים חוץ מירת שמיים, בשביל עם קרובו, המחותנים שלו הוא עושה דברים חריגים. לפי הסדר הרגיל, הים והיבשה עומדים לחוד. וכן קיימים אנשים בעלי תכונות אופי שונות, אבל לפעמים העניינים מתנהלים שלא על פי הסדר הרגיל, כי יש בעל הבית שהוא מעל הסדר. הוא משתמש בסדר שמעל הסדר, כיוון שגם הוא בעל הבית על הסדר. זה מרמז למהר"ל מפראג. שהמהר"ל שואל איך יש ניסים. אם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בסדר מסוים, אז איך יש נס שיוצא מגדר הסדר הרגיל? אז המהר"ל אומר, גם לניסים יש סדר. גם לניסים בסדר. לפעמים אתה רואה קפיצות חשבוניות, מ-1 ל-2, 3, ומה השלמה הבאה וכו'. אבל יש קפיצות לפעמים של 50, של 60. יש מחזוריות של הליקוי החמה פעם ב-49 שנה. בסדר? זה לא כמו המחזוריות של השמש שהיא זורחת כל יום. אז גם הנס יש לו מחזוריות מסוימת. מה המחזוריות שלו? לא יודעים, זה אלוקי. אבל אומר המהר"ל, מבריאת העולם הקדוש ברוך הוא יכניס את האופציה של הניסים. זה לא שהוא ברא את העולם, בסדר, ואז טוב, עכשיו צריך נס, אז אני מוריד. לא, כבר בבריאת העולם נקבע מתי יהיה נס, כשהעם ישראל יצטרך בזה. זה, זה הסדר. והוא משתמש בסדר שמעל הסדר, כיוון שהוא גם בעל הבית על הסדר. ההנהגה הטבעית של הבריאה, ישראל והדורות, נמשכת מההנהגה האל-טבעית. זה כמו שנביא, אסור לו לחדש דבר מעטה. אחרי שמשה רבינו נתן את התורה, אסור לאף אדם להגיד, עכשיו אפשר לעבור עבירה. אפשר לך לשבת. הנביא הזה חייב מיטה, נכון? מצד שני, אם הוא אומר, אני לא אומר שאין מצווה כזאת לשמור שבת, אני רק אומר, נקודתית, עכשיו אמר הקדוש ברוך הוא, אמר הקדוש ברוך הוא, לחלל שבת. ככה הרמב"ם אומר בפירוש המשניות, אם יבוא נביא ויאמר, תדליקו אש, תכינו כלי מלחמה, ותצאו בשבת להילחם, ויאמר אדם זקן, בן 80, אני מעולם לא חיללתי שבת. מעולם לא, אז מה כאן, אני לא יכול לשבת. איך אני יכול לחלל שבת? אותו האיש חייב מיטה. כי אם הנביא אמר שיש הוראת שעה, עכשיו לחלל שבת, לא משנה על מה, אתה חייב לחלל שבת. כמו אותו נביא שאמר לחברו, עקני בדבר השם. תרביץ לי מכות, שירד ממני דם. הנביא אמר, פתאום, אני ארביץ. הנביא עכשיו זה אדם צדיק, גדול, הוא ירביץ לחברו. לא הסכים. בא אריה וטרף אותו. הנביא אומר לך, אז אתה מצווה, אבל אסור להכות את חברו. בסדר. לא אמרתי שעכשיו, מי עכשיו הלאה מותר להרוג. הוראת שעה, תקה אותי. לא הסכים להכות אותו, בא אריה וטרף אותו. יש מצוות קשות. אבל זה המצווה. בא נביא אחר, עיקה אותו. אמר, השם אמר, עיקה אותו. ואז הוא הלך לאחיו, אמר לו, הנה, אמר לו משל, תראה איך אני נראה, עיקו אותי וזה. ואמר לו את הנבואה. איך ששחררת את איש חרמי וכו'. זאת אומרת, יש לפעמים, הדרכה הרגילה, נביא אסור לו לשנות את המצוות. אבל יש לפעמים, מעל הסדר, שגם יש הוראת שעה, ואליהו בהר הכרמל מקריב קורבנות. אף על פי שאסור להקריב בבמות. אז ההנהגה הטבעית של הבריאה, ישראל והדורות, נמשכת מההנהגה הטבעית. כאן מתגלה במיוחד הדבר על ידי תרמית של ריבונו של עולם שלכאורה אינה אופן הנורמלי וישר של סידור העניינים. עם הבליטה של ריבונו של עולם הוא המסדר את הכל כרצונו, על פי סדר ניסי, השם ניסי. איך התחיל מבצע? חומת מגן? מה היה? לפניו? בעזה. איך נקרא אם הם מסיים בעזה? נו, נוחים?
איזה מבצע?
לא יודע, מה היה? חומת מגן, מה עוד היה? צוק ענן, צוק איתן. איך זה צוק ענן?
שלושת החטופים, לא?
חטופים,
כן.
שלושת החטופים. שלושת החטופים, אז לא, אז חומת מגן. היה קטיושות, היה בלגן, ואז הממשלה התכנסה בחמישי בלילה.
זה הפיגוע נראה,
לא? אה? נכון. אז לא זוכר, קיצור, אחד הפיגוע. איך התחילה הכניסה לעזה? הממשלה התכנסה ביום חמישי בלילה והחליטה לא להחליט. ביום ראשון נחליט. וחמאס חגג על זה וזה, ועשו כינוס גדול של כל קציני חמאס. היה אירוע גדול, הענקת דרגות וזה. 1,000 חמאסניקים היו שם, ואז זה היה ביום שבת, 2 בצהריים. ואז בא חיל האוויר, הפציץ. כל זה, נהרגו 200 חמאסניקים בבת אחת. זה לא פייר, לא ידענו, אמרתם שתחליטו. תרמית. בסדר. מה, מותר לרמות?
תחבור את הזכר נחמה.
כן, בשביל עם ישראל מותר לרמות. יוצאים ביד רמה, פסקה האחרונה, לעומת כל הביטויים שבפרשה שכתובים בלשון עבר, כגון והירדפו וכדומה. הפסוק ובני ישראל יוצאים ביד רמה נאמר בלשון הווה. אנו יוצאים לחירות עולם מאז ועד הנה בכל רגע ורגע לאורך כל הדורות. גם עכשיו יצאנו ממצרים, ותמיד אנו הולכים ויוצאים ממצרים. אנו אנשי חירות, ואין חירות אל התורה. אנו אנשי נצח של תורה ושל ריבונו של עולם. וכמובן אין זה כל כך פשוט. אנו מעל כל השעיבודים הרגילים של הטבעיות, ומתוך כך אנחנו שייכים לחופש ולנס. אז הכל שייך לעבר. יצאנו ממצרים, רדפו אחרינו, נכנסנו לים, יצאנו, הכל היה. אבל יוצאים זה משהו שלא נגמר ולא שייך לאיזה זמן מסוים, אלא כל הזמן צריך לצאת ממצרים. בני ישראל יוצאים ביד רמה. בסדר? חזקים בירושלים, שבת שלום וברכה.